עצר לו, ויחץ את העם אשר איתו ואת הצאן ואת הבקר והגמלים בשני מחנות. קודם כל, רואים שמה שמסרו המלאכים, שעשיו הולך עם 400 איש, גדוד שלם בא אליו, ואמר, וואי, כנראה שהוא בא באמת לבצע את זממו, לרצוח אותי, להרוג אותי. לכן כתוב העירה והיצר. אבל בעצם יש שאלה, למה צריך, כתוב, העירה, אז הוא פחד, בסדר. מה זה ביצר? זה מיותר. פחד. מה היה כתוצאה מהפחד? הוא התחיל להתארגן לאופציה, לתרחיש, נאמר, שבאמת הוא ינסה לפחות ישרוד משהו מעם ישראל. חצה את המחנות לשני מחנות, אם יקם מחנה אחד, מחנה השני הוא... מחנה השני הוא ישרוד. אבל זה בסדר. איך אומרים? יעקב הוא ריאלי. ריאל פוליטי. תודה רבה. מזכיר את זה. אבל רש"י שם לב, כתוב פעמיים, וירא יעקב מאוד, ויצר. מה זה היצר הזה? מה זה וירא? אומר רש"י במקום, וירא שמא יהרג. ויצר, זה שיש לו צער, אם יהרוג הוא את האחרים. כן, אני מוכרח להגיד, אני נזכר בדברים ששמעתי מפי הרב נפתלי בר אילן, הוא היום רב ברחובות, והוא זכה להשתתף במלחמת ששת הימים בתור צנחן, היה צנחן. ואחרי המלחמה היה מה שנקרא שיח לוחמים. מה זה היה? המלחמה הזאת היא גרמה להתעוררות גדולה מאוד, והיו מדברים ביניהם כל הלוחמים, שיח לוחמים פשוטו כמשמעו, ותיעדו את כל השיחות האלה, ועשו את זה באיזה דרת או משהו כזה. אני גם זכיתי באיזה מידה להשתתף לשיח הזה. השיח הזה היה בין קיבוצניקים ובין תלמידי מרכז הרב. שדיברו, שניהם נלחמו במלחמה, כתף לכתף. זה היה מאוד מעניין איך כל אחד ראה את המלחמה וחווה את המלחמה, ומה המסקנות שלו ומכל הדברים האלה. זה ממש מסמך מאוד אותנטי ומרגש מאוד לראות את זה. אני השתתפתי גם בשיחה הזאת, אז הרב נפתלי בר אילן, אני כמה שאני זוכר, נפתלי בר אילן, זה שמו, הוא מילי הנכד שעל שמו נקראת אוניברסיטה בר אילן, הרב ברלין. אז הוא אמר רעיון על הפסוק הזה, הוא אמר, בזמן המלחמה, אדם שהוא לוחם, הוא לוחם. יש פחד מן המוות, בעיקר אם הוא מפקד על הפיקודים שלו, שאולי ימות, יש לו אחריות. לא סתם, יש מה שרירה. מה זה ויצר? אומר, רש"י אומר במקום, שמה יהרג. יהרוג. יהרוג, אומר. הוא אומר, נשמה של יהודי כזאת, לא אכזר או משהו. באמת, הוא לא רוצה להרוג. כמה שפחות להרוג, גם אנשים, גם להרוג זה לא טבע של הנשמה היהודית, נורא. זה מתבטא אצל יעקב אבינו. הוא אומר, אני פוחד מעשיו. אני צר לי, אם אני צריך להרוג אותו, צר לי, יהיה לי צר אם אני אהרוג אותו. ככה הוא אומר. יהיה לי צר אם אני אהרוג, אני זוכר אותה. כי זאת הייתה התחושה, אנחנו לא באנו באיזה שנאה בעיניים או משהו כזה במלחמה. כן. לא היה לנו שום, אנחנו מצאנו למלחמת מגן, כן? ולא היה לנו את השנאה או משהו, לא, אני לא זוכר. עד רבה, אני זוכר במלחמת, באותה מלחמה זכיתי להילחם כאן בירושלים, והיחידה, התלוגה שהייתי שייך אליה, היא נסעה באיזשהו שלם למלחמה מגבעה הצרפתית לכיוון רמאללה. נסענו, זה היה ביום הייתה המלחמה, הייתה הנומה. ביום שני הייתה פרצה המלחמה, יום שלישי. ביום רביעי בבוקר, והיינו ביום שלישי, עברנו את גבעת התחמושת, עלינו על גבעת הצרפתית, ומשם קיבלנו פקודה לנסוע לרמאללה. והמלחמה הייתה בעיצומה, ואומנם השריון עבר את מה שנקרא שעפת, קוראים לזה, שכונת שעפת. והמשיך הלאה, אבל הצלפים הערבים עדיין נשארו בשטח, היינו צריכים לעבור בשכונה ולטהר אותה למשל, לעבור דרכה. באמצע המלחמה, מולנו נוסע פולקסווגן עם ערבים, מלחמה, יורים, ימינה, שמאלה, אנחנו, החבר'ה, וזה עצרו אותו, דיברו איתו ערבית, מה, לאן אתה נוסע, מה קרה? באמצע המלחמה? אז הוא אומר, אשתי צריכה ללדת. איפה אשתך? יראו לו את הבית שם. אני חייב, הוא אומר, אני חייב לקחת אותה למיילדת. איפה המיילדת? הוא אומר, כמה בתים על יד. נו, יהודי, יהודי, מה יעשה יהודי? בסדר, קח אותה למיילדת. הביא את אשתו, באמת, כסה בן שני. לא שכחו להגיד לו לערבי הזה, אל תשכח לקרוא לו ישראל. נכנסתי באותו ברגע. מה היה קוראים ואייפה? זה נשמע של יהודי, הוא לא רוצה להרוג. אין ברירה, מלחמה, מלחמה. אבל אין לו את זה. יש לו צער אם הוא הורג מישהו. לא דבר פשוט. יש לה, לפעמים, זהו, נאלצים, אבל לא עם שנאה בעיניים או משהו כזה. זה מה שהוא אומר כאן ביעקב. אנחנו ירשנו את התכונה הזאת מיעקב. מצד אחד יש לנו פחד שמה יהרגו אותם, ודאי. מצד שני יש לנו גם צער אם אנחנו צריכים להרוג את האחרים, אנחנו לא. השמה הטובה של עם ישראל.
יש לנו רק את הלבוש של
עשיו,
רק את...
מה?
יש לנו רק את הלבוש של
עשיו. רק את הלבוש,
אנחנו...
נכון.
אנחנו
עצמנו יעקב. נכון, ידיים בידי עשיו. והכל כל יעקב. אנחנו במשניות, פרק י"ז, שבת, דיני מוקצין, ענייני מוקצין. משנה ג', בבקשה. קנה של זיתים, אם יש קשר בראשו, מקבל תומה. ואם לאו, אין מקבל תומה. בין כך ובין כך ניטל בשבת. אני רוצה להסביר מה זה קנה של זיתים. בשביל להפיק שמן מהזיתים, זה תהליך, זה פרוצדורה שלמה. אחרי שמוסקים את הזיתים, שמים אותם בסלים. בסלים. סל על גבי סל, ככה שמים. סלים מיוחדים, והסלים האלה, הם, הזיתים מתרקחים בסך. ואז יש, קורא לזה קנה, מקל כזה, שהיו, שגם הופכים את הזיתים וגם בודקים את הכמות של השעים כבר, זה בשל להפיק ממנו את השמן, כי את השמן מפיקים על ידי זה שיש מחבש כזה, גלגל או בצורה אחרת, ולוחצים על הזיתים, מרסקים את הזיתים, ולוחצים על הזיתים, זה נקרא בית הבד, קוראים לזה, בית הבד. הקנה הזה, שאלה מה דינו, האם המקל הזה, האם המקל הזה דינו מבחינת כלי, או זה סתם מקל, שאתה מסורר אותו כך. יש נסקמינה לגבי גם הלכות תומה, תארה, וגם לגבי טלטול בשבת. אז זה דנה המשנה, בוא נראה. קנה של זיתים, רגילים היו לצבור את הזיתים במעתן. מעתן זה הסלים האלה, קוראים להם מעתן. שהוא כלי המיוחד לזיתים, כדי שיתחממו הזיתים ויתרקחו, ולאחר זמן היו מהפכים אותם בקנה עשוי לכך, והיו בודקים על ידי השמנונית שנדבקה בקנה, אם נגמר ריכוחם והם רואים להיעצר בבית הבעל, זאת אומרת, לכבוש אותם, ובאה המשנה ללמדנו דינו של אותו קנה לעניין תומה ולעניין טלטולו בשבת. זה תלוי, יש מטה שיש בו, והקצה שלו כמו כף, כזה, כמו כף קטנה, או כמו גולה כזאת. אז על זה הוא מתייחד. אם יש קשר בראשו, כן פקק של קנה, ויש מפרשים כן עיגול, או כן כפתור, שבשעה, שמהפכים בקנה את הזיתים, שבמעטן, בסלים האלה, מוציאים אותם, נשאר על הקשר, שבראשו קצת שמן. ונוח לבדוק בו אם הזיתים ראויים לבית הבד. כי לא כל זית, יש בו שמן. צריך לדעת. יש זיתים מסיבות שונות. אין בהם הרבה שמן, כמעט אין בהם. זה גם עונות, זה תלוי בהם, בהרבה דברים. החתן שלי מגדל זיתים, אני לא בקיא, אבל הוא הביא לי פעם, הוא אומר לי ככה, פעם ככה, יש זיתים, אין זיתים, תלוי בעולם, כל מיני גורמים. אז הוא אומר, הרי זה מכלי, אם יש בזה כפתור בסוף, או כלי כזה, או כף כזאת, אז זה נקרא שכלי, אם זה כלי, אז הוא מקבל תומה. ואם זה סתם, כאילו לא מקבל תומה. הרי הקנה מקבל תומה שהועיל והקשר הוא כן בית קיבול והקנה נחשב כלי. ואם לאו שאין הקשר בראשו, אין מקבל תומה שדינו כפשוטי כלי עץ. זה כלי, פשוטי כלי עץ זה כלי בלי קיבול, בלי שום דבר, בלי סתם חתיכת עץ, שאינם מקבלים תומה. ובין כך ובין כך, בין שיש קשר בראשו, בין שאין קשר בראשו, ניטל בשבת. אפשר לטלטל אותו, אין לו דין מוקצה ואפשר לטלטל אותו בשבת, מדוע? שהרי כלי הוא להפוך בו את הזיתים. וכך מותר לטלטלו בשבת לצורך גופו, לצורך מקומו. שלמדנו שכלי כזה מותר לטלטל אותו. אבל דבר שאינו כלי, אם זה סתם חתיכת עץ, לא כלי, רק כלי מותר לטלטל, אבל דבר שהוא אינו כלי אסור. כמו אבן שאסור לטלטל אותו. אסור לטלטלו כמו שבארנו להם. אנחנו באורות. אורות התחייה בסעיף ד' דף נון ד' תפתחו. אמרנו שצריך שתהיה לכל ציבור ולעם ישראל בפרט מנהיגות רוחנית שהעם יבטח בה, יכבד אותה, יראה בה באמת את המוח של העם. כן? בעם ישראל הוא אומר, המנהיגות הזאת היא לא מקרית. ויש מושג כזה שקוראים לו כהנים. אחד מ-12 השבטים זה לוי, שממנו יצאו הכהנים והלוויים, שהפונקציה שלהם, התפקיד שלהם, להציל מרוחם על עם ישראל. זה התפקיד, לזה הם נולדו, לזה הם נבראו. זה שבט הכהונה. הכהונה, האמצעות בין האדם לאלוקים, האמצעות זה החיבור. בין אדם לאלוקים, הכהן עובד בבית המקדש ומחבר את עם ישראל לאלוקים, מחפר על עם ישראל. על ידי הבחירים היותר עליונים שבאדם, איננה אמצעית כי אם דחיפה אגונה. דחיפה, למה הייתי אומר, אומרים תכף לנטילת ידיים, מים אחרונים מיד מברכים, לא מתאים. דחיפה זה כאילו דבר מחובר, כמו שמחברים את נטילת ידיים מים אחרונים באכילה, ככה גם כאן. זה דבר מחובר אגון, דבר מחובר כי דחיפה אגונה. המציאות הזאת של כהנים, שהם הבחירים היותר עליונים שבאדם, כשהאדם הפרטי מתקרב לאלוקים, נותן משל, לדוגמה, איננו מתקרב על ידי כוחותיו הפחותים. הרי לאדם יש הרבה כוחות. גם כוחות יצריים וכל מיני דברים כאלה. אלא על ידי נטיותיו, על ידי נטיותיו השפלות, לא מתקרב. כי אם על ידי העליונות שבקרבו, השכל, התמימה, מידות טובות, דברים כאלה. זאת אומרת, ההתקרבות של האדם, הוא מתקרב לאלוקים דווקא באותם כוחות שהשם חנן אותו שהם יותר עילאים, יותר טובים. כן, יותר קרובים לקדוש ברוך הוא. והצד העליון שבאדם ממשיך את הכל לצד החיים הבהירים האלוקיים, כולל את החלקים האחרים. לכן תשימו לב, לחסידים יש להם גרטל. גרטל זה חוט כזה שהם חושרים, ובא להבדיל בין הצד התחתון של הגוף לצד העליון של הגוף. הצד העליון זה הלב, המוח, דברים האלה. הצד התחתון זה המעיים וכל האיברים שמתחת למעיים, כל הדברים האלה. אז יש מדרגות מדרגות באיברים. האדם מתקרב לאלוקים דווקא במוח, בלב, בדברים האלה, ולא בצד הנמוך. וכמשל הוא אומר, זה אותו דבר האומה. האומה הפרישה מתוכה, האלוקים גרם לכך שיש כהנים ולוויים, שזה התפקיד שלהם, להציל מרוחם על עם ישראל. כן, גם האורגן הלאומי, זאת אומרת, הכלל, האורגן הלאומי, וגם האנושי, לא רק הלאומי, כן. איננו ראוי ואיננו יכול להתקרב אל האלוקים בקוטנו, בכוחותיו הדלים, כן? בהרגשותיו המאוממות והמטורפות, בין גלי חיי החושים המטורפים אותו. יש היום, לא יודע אם שמעתם, תופעה כזאת, זאת אומרת, מוזיקת פופ. מישהו שמע על התופעה המשונה הזאת? שמעתם על הדבר הזה? לא שמעתם? איפה שמעת על הדבר הזה? מה זה המוזיקה הזאת? היא סוחפת רבבות, אנשים. הם עושים קונצרטים, הפופ הזה, אבל זה דרך קוראים לבדיוק, והם, המוזיקה הזאת מעוררת באדם את היצרים היותר נמוכים באדם, כי המקור שלה זה, אותם שירים אפריקאים של בום, 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 בום. מוזיקה מעוררת המון דברים. יש מוזיקה שמרוממת את האדם. יש מוזיקה שמשפילה את האדם. ואנשים מתפרקים בנוער בעיקר. הוא שומע את המוזיקה הזאת, יכול להשתולל, ממש להגיע לחוס השליטה עצמית. זה לא, לא, לא נורמלי דבר כזה. אז הוא אומר, זו דוגמה, שאומר, על ידי זה לא מתקרבים לאלוקים. זה שאנשים מתפוררים, מתפרקים מבחינה חושית, מבחינה, זה בדיוק הציור שנוצר. אתה רוצה להתקרב לאלוקים? אתה לא יכול להפעיל את, את הכוחות היותר שפלים, היותר, לא, ולהגיד, על ידי זה אני אתקרב לאלוקים. כן. או היום יש סמים, או כל דברים כאלה, זה משהו נורא והיום, כן. או יין, שותים, רוצים להתקרב לאלוקים. על ידי שקרות. פעם, אתן לך לדבר. פעם היה כאן אחד שהיה מאשן. מאשן לקח סמים, אחד מאמריקה, בחוץ, תלמיד. שאמרנו לו, תשמע, ולא, כאן לא נוהגים, ומי שלא, לא יכול ללמוד כאן, ולא, אי אפשר מצד אחד ללמוד גמרא. מצד שני, לאשן סמים, מה זה אתה? איפה אנחנו חיים? אז הוא, מה פתאום הוא אומר? אתה יודע? האב שלי, או הרבי שלו, אני לא יודע, מי שהדריך אותו באמריקה, הוא אומר שהסמים זה טוב. למה? זה מקרב אותך לאלוקים. אתה רואה הזיות, מראות, טריפים קוראים לזה, מסעות לעולמות רוחניים. למה אתם אומרים שזה לא טוב? אני לא מסכים איתכם. הוא היה כל כך מכור לזה, שיהיה לו 1,000 דקות. למה? למה כן? זה כמו אדם שמעשן סיגריות. אז אומרים, למה אתה מעשן? אבל הביבי זה אני, זה עושה לי טוב. לא, אני מדבר על מי שלומד תורה. סליחה, יש כאלה שלומדים תורה ומעשנים סיגריות. זה נורא והיום הדבר. הוא מכור, אדם שמעשן סיגריות הוא מכור. זה אומר, למה אתה מעשן? זה עושה לי ראש צלול.
אין לעבר בלי.
אין לעבר בלי. לא, באמת. אני רק לספר שפעם הייתי באיזו ישיבה אחת. מתחילה דרכי ביהדות. שם, בישיבה הזאת, כולם היו מעשנים. היו שם נערים, צעירים, פחות מ-18. וכשהיית נכנס לבית המדרש, היית יכול לחתוך את האוויר, אז עוד לא יצא החוק שעשו לעשן במקומות ציבוריים. לחתוך את האוויר ממש. כולם היו מעשנים, ילדים, נערים. אני לא הבנתי למה.
בבית המדרש,
בבית המדרש, כולם. כולם ביחד. כי תור היה עולה מבית המדרש. היום, זה לא, היום אסור לעשן לפי החוק, אתה יכול לתת לו תלונה, כל ציבורי. עד שראיתי את ראש הישיבה. ראש הישיבה היה גאון, צדיק, באמת, אדם, לכמה לבחר. זה היה צדיק לברכה. הוא היה מעשן כבד, מה שנקרא, ראש הישיבה. אז הוא, כשהוא מדבר על היצר הרע, אז הוא אומר, כדי יש עוד רשות, והיצר הרע שלי, זהו, הסיגריה. היצר הרע. הוא היה מודע לזה, אבל מה לעשות? כובש אותו. יותר קל ללמוד מראש הישיבה ליצר הרע, מה שדבר... כולם לקחו דוגמה. כאילו רוצה להגיד, חבר'ה, אני, יש לו כבר הצדקה, אבל מה פותח את הראש? כל אנשים שמכורים למשהו, זה עושה להם טוב, עצם ההתמכרות לדברים, עושה להם טוב. לעומת זה, באותה ישיבה היה צדיק אחד, קראו לו רב אלי לפיאן, זכר צדיק לברכה, בעלי המוסר, אדם מיוחד במינה, זכיתי עוד לשמוע על ראש השני. והוא היה לו מה שנקרא חבורה, חבורה זה, תלמידים שהיו לומדים איתו ביחד, קבוצה של אברכים ותלמידים שהיו לומדים איתו ביחד. והוא היה מתנגד לעישון מכל תוקף. אז החבר'ה שהיו באים אליו...
באותה ישיבה.
באותה ישיבה. שהיו באים אליו לחבורה, היו מחזיקים את הסיגריות ככה ומחבים את זה לפני זה בו. רק שולי ראות השם מהשני. הוא ידע, הוא ידע את המציאות. אז הוא היה לוקח את המטפחת לבנה, הוא אומר, תן לי את הסיגרט, את אחד התלמידים, הוא לוקח קצת את השם על הפה, עושה, יוצא צהוב על המטפחת. אתם רואים? כל פעם שאתם מעשנים, הזפת הזה נכנס לכם בריאות. דרך אגב, נכון. למה אני אומר את הדבר הזה? אי אפשר להתקרב לאלוקים, כמו שאומר כאן הרב, בזה שאדם מתמכר למשהו. זה לא, לא, מתמכר אפילו לסיגריות או ליין, זה החלקים היותר נמוכים באדם. כל מהותו של האדם זה החירות, הבחירה, היכולת לשלוט על עצמו, לא שהוא, שהוא מתמכר. אותו דבר גם לאינטרנט. יש כאלה שלומדים גמרא, ואחרי זה יש להם כזה מחשב, מחשב קטן, אייפון ודברים כאלה, והם פשוט, זה דבר והיפוכו הדבר הזה, דבר והיפוכו. זה מה שאומר כאן, החברה, המין האנושי וגם האדם בעצמו לא יכול להתקרב לאלוקים בחלקים השפלים שלו, הנימוכים שלו, של החברה או של האדם, כן.
קושייה.
כן.
אבל נגיד גם, לא יודע, מסיבת ראש חודש הייתה, מסיבת חנוכה שתהיה בלעד השם. סוף סוף, שירים שיהיה שם, זה שירי פופ.
אני לא מומחה למוזיקה.
אני מומחה למוזיקה.
סליחה, לא ידעתי. לא ידעתי. היא חינמי, אתה צודק. גם בשמחת תורה שרים שירים של התלהבות, נכון?
לא, מה ששרים זה שירים, אבל
פרות,
מה ששרים בפה זה בפה, אבל אני
רואה שזה עם המוזיקה. יכול להיות, אני לא מומחה, אני אומר, יכול להיות שהמוזיקה הזו, עם מקורה של המוזיקה, באותם כוחות יצריים, נאמר, של אשכרה, בום, 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 בום הזה. אז יכול להיות, אני אפילו לא שמעתי שירי קול, בום, בום, בום. יכול להיות שמאחרי זה מסתתר משהו כזה. יהיה חינמי, צריך לראות מה העניין. נדמה לי שיש רבנים כאלה שעושים, יש כאלה זמרים דתיים, חרדים אפילו, שהם גם מלהיבים את הציבור ורבנו. ואנשים חושבים שזה התלהבתי, התקרבתי לאלוקים. לפי ההתלהבות הזו זה...
הייתי פעם
בחברה של... סתם איזה חוויה, כמו פעם בדיוק. מתלהבים, בסדר. יכול להיות, יש כאלה שעם כל הדברים, אם זה קודש, בבית המקדש היה תזמורת, לוויים היו מנגנים והיו שרים והיה תרוממות הרוח. התורה היא לא נגד המוזיקה, היא נגד מה שהמוזיקה עלולה לעשות לאדם שמקורה הוא לא קודש, הוא לא בקודש. המוזיקה, הכותב הגאון מבינה, זה דבר גדול מאוד על המוזיקה עצמה, ומוזיקה זה משום מזיגה. מזיגה, זאת אומרת, שמקרים הרבה קולות, ויש הרמוניה, יש התאמה בין כל הקולות, למרות זה טופים וחד סופרות וכינורות, זה דבר נפלא הדבר הזה. זה כשלעצמו דבר נפלא. זה כמו הרבה אנשים שיושבים ביחד וכולם, וכולם ביחד. אחרי אומרים בקדושה, מה אתה אומר? וקרא זה אל זה ואמר. קדוש, קדוש, קדוש. אז רש"י מסביר בספר ישעיהו, מה זה קרא זה אל זה? הוא אומר, קרא זה אל זה, שהיו ביחד. חיכו, המתינו אחד לשני. המתינו, לא שיהיו כמו מקהלה, אחד מזייף. אחד שר, פה אחד שר. והמתנה ביחד, שכולם ביחד שרים כאיש אחד בלב אחד, זה מעלה גדולה, למרות שקולות שונים ומשונים, וכל זה הבחוד, יש כאן מקהלה, כמו ששמעתי שהיה שבוע כבר חוג למקהלה, תראו כמה מכון, אולי זה בערך חשוב מאוד, שכל החבר'ה יושבים, נשארים ביחד, ויש מנצח, למרות שאחד יש לו קול כזה ושני קול אחר. אז זה דבר נעלה, דבר, כן. גם ראיתי בפוזרי, גם מוזיקה, זה משום מזיגה, מזיגה זה חיבור של כל מיני דברים ביחד. זה מובן. אבל אם המקור של הדבר הוא תמי, סליחה שאני אומר את המילה הזאת, אבל זאת אומרת שפל, הוא בא זה משפיע על האדם, יכול לשגע אותו דבר. להביא אותו למקומות מאוד אפלים. כמו הקונצרטים ההמוניים האלה, שאתה רואה אנשים מתפרקים ממש. עד כדי אקסטזה והתלהבות ש... איבוד חושים וכל הדברים האלה. וזה... זה הכוונה. אני יכול, שירי קודש זה בסדר.
שירי קודש עם כל אלמנטים של הפופ.
אני לא יודע, אני לא מומחה לדבר הזה. אבל אם השירי קודש האלה הם מרוממים את האדם ואיזה מרות לשבת, או באיזה מסמכות של חתונה או דברים כאלה, בסדר, בסדר גמור, אין בזה. בכל, הרב, נחזור לעניין שלנו, אומר, אי אפשר להתקרב לאלוקים באותם כוחות דלים, כן? איננו ראוי ואיננו יכול להתקרב לאלוקים בקוטנו, בכוחותיו הדלים, ברגשותיו המהוממות ומטורפות בין גלי חיי החושים הטורפים. החוש, המוזיקה זה שייך לחושים. כן, שמיעה, דברים כאלה, כן? אותו. אור האלוקים של הקטנים מתקטן. זה לא אור גדול, זה אור קטן, כן? מה שחבר אומרים, אין, חוויות, עניינים, וואי, וואי, וואי. כן, יש תופעה כזאת. שכל כאילו, כל הקשר עם אלוקים מתחיל מאיזושהי חוויה מיסטית כזאת או אחרת, או של תחושה כזאת או אחרת, ועל ידי השפעתו החוזרת, מתקטן העולם כולו מדלדל. כן? אם כל הקשר לאלוקים מגיע מהמקומות היותר שפלים, מהחושים, אז זה ממש בעיה. ומדמיונות, מאקסטזות ודברים כאלה. לכן, מאציל האדם חלק עליון מקרבו, דהיינו מקרב קיבוציו, הכוונה לכהנים, לשם התקרבותו כולו לאלוקים. הכהן, החסיד, העליון, המלא חסד ודעה עליונה, הוא יודע את האלוקים באמת. אנחנו אצלנו, אנחנו אנשים פשוטים וכאילו, אבל החסיד העליון, הכהן הגדול, או אותם צדיקי עליון, למנזוהם צדיקים, הוא מכיר באמת, הוא יש לו קרבת אלוקים, הוא במחיצתו של מלך, הוא מכיר את האלוקים באמת. ועל סמך דעתו והרגשתו העליונה, נשמח הוא העם כולו. העם מכיר בזה שהוא קרוב לאלוקים. כי העם עצמו הוא עסוק בעולם העשייה, הוא אין לו את היכולת של הדבקות הזאת וה... אבל הוא אומר, יש כאן מנהיג רוחני שהוא דבק באלוקים. כל מה שהוא אומר, אנחנו מקבלים שזה דבר אשמח המעלה שלו. ועיתים שזרם החיים השלם מאחד את העם עם העליונים שבבניו. זה המצב האידיאלי. לכן גם קורח, שבא לחלוק על הכהונה, זה הדבר היום ונורא. לערער על כל ההיררכיה האלוקית של עם ישראל. ועונשו היה חמור ביותר. ומשה רבנו חלשה דעתו עד כדי כך, אומר, על מי אתה חולק? על הכהונה שהאלוקים גזר בתוך עם ישראל, שיהיה שבט הכהונה, ואתה בא עכשיו ואתה אומר, כולם כהנים, כולם קדושים, כולם זה, איפה המבנה הבריא של החברה? הוא נשמח על בחילם, האומם, בחילם של אותם צדיקים, או כהנים, הוא מאזין את שיחם, באמונה ברורה מתבררת לו בכוח כללי, בהרגשה בהירה, בהכרה כוללת ומתנסית לפעמים, עד כדי פיתוח של חוכמה, ספרות ושירה של אותם אנשים מיוחדים. הוא מתייחס אל גדולם, האומה, הוא מתגאה בגודלם. פעם היה מושג כזה נקרא המשורר הלאומי, בילדותי. היה משורר, קראו לו חיים נחמן ביאליק. המשורר הלאומי. האומה אהבה אותו, אהבה את שירה ואת זה. הייתה תופעה כזו. זה היה אדם שיציל משירה ולעם ישראל. סליחה, אני אתן דוגמה כזאת להבדיל, אומר גם אז, אותם גדולי גדולי חכמי ישראל, הם הצילו מרוחם על האומה. ואנשים ראו בהם, כמו המשורר הלאומי, המנהיג הרוחני הלאומי, כן? מתברך בברכתם של אותם צדיקים, ומתקדש בקדושתם. מתמלא חי לעבודתו החומרית, אז האומה אומרת, בסדר, אנחנו כולנו עוסקים בעולם העשייה, אבל יש לנו מנהיגות רוחנית, ואנחנו סומכים עליה ונאמנים למנהיגות, מכבדים אותה. החברתית והמדינית, ומלא עוז ואומץ הולך הוא את דרכו, יודע וברור שאלוקי אמן עמו. אני אתן לכם דוגמה עם הרב ציודה, זכר צדיק לברכה. אתם לא זכיתם להכיר אותו, אבל אני הכרתי אותו. הוא היה מאוד מחובר למה שנעשה במדינה. ומנהיגי העם באותה תקופה, חלק מהם, לא כולם, היו מכבדים אותו מאוד. למשל, בגין, נכונו לברכה, עליו השלום, שהוא נבחר להיות ראש ממשלה, פעם ראשונה, הוא הלך אליו לקבל ברכה. והרב ציודה היה מגיב על המהלכים המדיניים. היה זה, אז היה העניין של קמפ דיוויד, בגין פחד לבוא אליו. למה הוא פחד? הוא ראה בו מנהיג רוחני, והוא אמר, אם הרב ציודה יפתח עליי את הפה, ובאמת, הוא ראה בהסכם קמפ דיוויד הראשון, נתנו את כל סיני, תמורת מה? אתם רואים את זה בחוש. הוא ראה בזה דבר חמור ביותר. הדבר הזה. אז לדוגמה, הוא היה יוצא, יצא ספר הזה, מכל מיני כתבים או הכרזות, הרב ציודה, על זכותנו על ארץ ישראל. אל תירא, לא תירא, איך זה נקרא? יש כזה, שהוא כתב, ארץ ישראל, אסור לוותר על מילימטר אחד מארץ ישראל. דברים בתקיפות כזאת. אמנם זה רק התלמידים שלו, הם לקחו את הדבר הזה, באמת יצאו להתיישב. כל ישע, מאיפה זה בא? מתוך אותה אמונה מוצקה ובטוחה שארץ ישראל שייכת למי?
עם ישראל.
איך אתם יודעים? מאיפה אתה? למדתם זה בית ספר? לא. אבל, מה?
בית ספר אמרנו כאן.
אתה גם למד, אתה כאן מושפע כבר מהרב ציודה.
אני לא למדתי את זה.
לא למדתי את זה? הנה, הוא לא למדתי. אני גם לא למדתי את זה בית ספר. יותר בגלל, אני זוכר שהייתי בקיבוץ, אז הייתי נער בתיכון, ולקחו אותנו לפגישה בכפר ערבי, בקה אל גרבייה. אה? לא רחוק משמע עשרות. בקה אל גרבייה. היה עניין מיוחד. להראות שארץ ישראל שייכת גם למי, אתה מסתיר עכשיו. גם לערבים. עשו חוג, להתפרק מהר מאוד. באנו אליהם לכפר, הם לא באו אלינו לקיבוץ, אבל אנחנו באנו אל הכפר, וישבנו ודיברנו, ואני לא זוכר את הפרטים בעניין הזה, והנה אתם רואים, אחינו ערבים, כל זה. אבל אם היו לומדים בקיבוץ שארץ ישראל שייכת אך ורק למי? לעם ישראל, היו מגיעו אותם ערבים, במטרה ל... כאילו, הנה, אנחנו חיים כאן, כאילו, הארץ הזאת שייכת לכולנו. דוגמה, כן. לא למדו את זה. אני לא בא להאשים אף אחד בגלל... אבל לא למדו את זה. אבל אתה כבר זכיר, אתה למדת בספר דתי? אה, לא רואים עליך. אבל מבית למי יצא הדבר הזה? הארץ יהודה עמד בתוקף. אמר, רבותיי, הדבר הזה, שבאים לחלק את הארץ, זה דבר... שהוא בניגוד לכל התורה הקדושה שלנו. ולא רק זה, גם באופן ענייני, זה מסכן אותנו, מבחינה ביטחונית, מבחינה, רואים את זה בחוש, היום רואים את הדברים האלה. ואז הוא שלח את התלמידים שלו להתיישב, הוא אומר, אין וקום. איפה שיהודים התיישבו, שם אנחנו. אם לא, אם יהיה וקום, מוקדם מאוחר, הערבים יתפסו את זה. כך הוא ראה את הדברים. לא רק נאה דורש, אלא גם נאה מקיים, כן, מבחינה זו. אז הוא היה מנהיג רוחני. היום לחסר מאוד, המנהיגות הזאת שיקום מישהו, שהוא יהיה מה שנקרא גדול הדור, מבחינת לא שהוא גדול הדור רק לחסידים שלו, אלא גדול הדור של הדור, פשוט המשמעות. שהאומה תסמוך עליו, שתגיד, צריכים לעשות דבר כזה, חסר לנו הדבר הזה, אבל יקום, זה מה שאומר, הכהונה תתחדש, המנהיגות הרוחנית תתחדש, ואז העם יהיה יותר שלב לעסוק גם בדברים המדיניים, החומריים וכל הדברים האחרים, בעזרת השם.